שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו נשלים הערב בעזרת השם את סוגיות האש בפרק השישי. על עיקרו של פטור תמון באש דיברנו אתמול. כפי שראינו אפשר לנסות להציע הסברים לכאן ולכאן, אבל סוף כל סוף מדובר על חידוש שמעוגן בגזרת הכתוב, שבנזקי האש חייבים רק על מה שהיה גלוי בשדה ולא על מה שתמון. ומכוח הדיון הזה ביחס לתמון באש, תוסיף הסוגיה שלנו הערב להעלות עוד כמה שאלות מעניין לעניין באותו העניין. אז אנחנו בגמרא בדף סמיכה לפעמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. אומרת הגמרא תנו רבנן, המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר, משלם כל מה שהיה בתוכו, כמו שראינו במשנה, כי לרבי יהודה אין פטור תמון באש. החכמים אומרים, אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של שעורים, כלומר חייבים רק על הגדיש ולא על מה שבתוכו, כי מה שבתוכו הוא תמון, את כל זה כבר ראינו במשנה. וכתוספת, וזה לא היה כתוב במשנה, אומרת הברייתא, ורואים מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה. כלומר, לא יכולת להעלות בדעתך שאותו אדם מצניע כלים בתוך הגדיש, אבל סוף כל סוף חשבת שמה? שיש שם רק גדיש נטו, אז לפחות על הדבר הזה תשלם כאילו המקום מלא תבואה. ועוד אומרת הברייתא, דף סמך ב' עמוד א', במה דברים אמורים? במדליק בתוך שלו, והלכה ודלקה בתוך של חברו. אבל מדליק בתוך של חברו, משלם כל מה שהיה בתוכו, וגם אם לא גורסים כאן את הסוגריים, דברי הכל, ברור שהדבר הזה מוסכם על כולם, דהיינו מוסכם גם על החכמים, שמי שהדליק בתוך של חברו, אזי צריך לשלם על הכל, כפי שראינו בסיפה של המשנה. ומכאן להלכה נוספת בברייתא, שמתחברת לסוגיות שכבר ראינו בפרקים הקודמים, אומרת הברייתא, הוא מודה רבי יהודה לחכמים, במשאיל מקום לחברו להקדיש גדיש, והקדיש והתמין שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד. כלומר, ראובן נתן לשמעון להעמיד גדיש בתוך השדה, ולכן אם עכשיו האש של ראובן פתאום תפרוץ בתוך שלו, ותשרוף את הגדיש ששמעון העמיד בתוך השדה שלו עצמה, במצב כזה מודה גם רבי יהודה שלא חייב על התמון, שחייב על הגדיש בלבד. והברייתא מפרטת יותר, להקדיש חיטין והקדיש שעורים, או נתן לו רשות להקדיש שעורים והקדיש חיטין, או להקדיש חיטין אבל הוא חיפה אותם בשעורים, או שעורים וחיפה בחיטין, שאינו משלם, גם לדעת רבי יהודה, אלא דמי שעורים בלבד. כלומר את השיעור הנמוך יותר, את השיעור הזול יותר. ומה שמחדש את הברייתא, זה שתמיד הולכים לטובתו של בעל השדה. מצד אחד, אם הוא קיבל על עצמו שיכניסו לשם שעורים, אז הוא מחויב רק לשעורים, גם אם בפועל יכניס לשם חיטים. ומצד שני, גם אם הוא קיבל על עצמו חיטים, אבל מה שהוא ראה בעין זה שעורים, אז הוא רשאי לטעון, כן, הבארתי מדורה, לקחתי בחשבון שאולי הגדיש שלך יישרף, וחשבתי שבגדיש שלך יש שעורים. נזהרתי במרכאות רק מדמי שעורים, ולא יותר מזה. עכשיו, בוודאי שגם אם בפועל מה שהוזק זה רק שעורים, הגם שפלוני קיבל רשות להכניס חיטים, אבל אם השעוזק בפועל זה רק שעורים, אז ברור שבעל הבית, בעל השדה, לא יתחייב לשלם יותר ממה שהזיק. ואם כן, הברייתא כאמור מיישמת אותן הלכות שכבר דיברנו עליהן, על מי שקיבל רשות להיכנס לתוך הצר חברו, אז הברייתא מיישמת את זה גם ביחס לפטור תמון באש, וכאן כאמור רבי יהודה יודע שיד המדליק, שבמקרה הזה הוא גם בעל הבית, ידו על העליונה וצריך לשלם רק כערך הנמוך. ומעניין לעניין, אומרת הגמרא, אמר רב, הנותן דינר זהב לאישה, ואמר לה, היזהרי בו, של כסף הוא. כלומר, הדינר הוא דינר יקר של זהב, אבל הוא אמר לה, תקשיב, אני מבקש שתשמרי על זה היטב, זה דינר של כסף. אומר רבא כך, היא זיקתו, אם היא הזיקה וקלקלה את הדינר במו ידיה, משלמת דינר זהב, למרות שהוא אמר לה שזה דינר של כסף. ובפועל היא באה והזיקה אותו, והתברר בדיעבד שזה דינר של זהב, בכל זאת צריכה לשלם דינר זהב. מדוע? משום דאמר לה, מי הווה לך גבי דאזקתי? למה קלקלת אותו? למה היא צריכה להזיק אותו במו ידייך? ואם היא הזיקה במו ידיה, אז זה אדם המזיק, ואדם המזיק חייב לעולם. אז נכון, יכול להיות שהיא חשבה שזה רק דינר של כסף, אז מה אם זה מה שהיא חשבה? אבל בפועל זה דינר של זהב, והיא הזיקה אותו במתכווה. ולכן במצב כזה, ודאי שצריכה לשלם דינר של זהב. לעומת זאת, פשעה בו, אבל לא שהיא הזיקה בידיים, אלא רק לא שמרה כמו שצריך. וקרה לו משהו, אז באמת משלמת רק דינר של כסף, משום דאמרה לי, נתירותא דחספא קבילי עליי, נתירותא דדהא ולא קבילי עליי. והדברים באמת מאוד מובנים, שיש הבדל בין התחייבות לשמירה, ואז היא אומרת, התחייבתי לשמור ברמה מסוימת, כמו ששומרים על דינרי כסף, ולא כמו ששומרים על דינרי זהב, ויש לחלק בין זה לבין נזק בידיים, שאם היא הזיקה בידיים, צריכה לשלם את מלוא הנזק. אלא, וזה החידוש והראשונים כאן באמת התלבטו בו, הגמרא תבחן את היישום של העיקרון הזה של רבא ביחס לסוגיה שלנו. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אתון בדרבא מתניתו לה. כלומר, את החילוק הזה בין הזיקה בידיים לבין רק התרשלה בשמירה, אבל ענן ממתנית פשטינן לי. כלומר, מאותה ברייתא שזה אתה ראינו. חיטין וחיפן בסעורין. סעורין וחיפן בחיטין אינו משלם אלא דמי סעורין בלבד. כלומר, בעל השדה שהדליק כאן אש בתוך שלו, והאש שלו באמת פגעה באותו גדיש של חברו, משלם רק דמי סעורים. על מה? אמר לי, נתירותא דסערי קבילי עליי. החנמי אמרה לי, נתירותא דדהבה לא קבילי עליי. כמו שבמקרה של רבא אומרת אותה אישה, אני התחייבתי לשמור ברמה ששומרים על דינר כסף ולא על דינר זהב, ושמרתי כמו שצריך, ולכן אתה לא יכול להאשים אותי בזה שהדינר זהב נפגע. ככה גם במקרה שלנו, אני התנהלתי בשדה כמו שמתנהלים ליד גדיש של סעורים, שהוא גדיש זול יותר. ולא ליד גדיש של חיטים, כי מראש קיבלתי רק שמירה של סעורים. אלא, וכמו שאמרתי, כאן מתעוררת שאלה גדולה בראשונים. הדמיון בין המקרה שקיבל שמירת סעורים בלבד, לבין המקרה שקיבלה עליה שמירת דינר כסף בלבד, ברור. זה מה שאומר רב מרדכי לרב אשי. שבעצם מה שרב מחדש לגבי אישה שקיבלה על עצמה שמירה של דינר של כסף, הוא הדין והוא הטעם גם לגבי הסוגיה שלנו, הברייתא שלנו, לגבי מי שהתיר לעשות גדיש של סעורים ולא של חיטים. אבל, שואלים הראשונים, מה לגבי החלק הראשון בחידוש של רבא? כלומר, מה יהיה הדין כאשר הדליק בתוך של חברו? לא שנתן לחברו רשות להיכנס אליו, אלא הוא הדליק מראש בתוך של חברו. האם אז באמת נחייב אותו הכל, ונטען כמו שרבא טוען כלפי אותה אישה, מה ראית שהזקת? ובהמשך לעריכות הדברים שדיברנו בהם אתמול, באמת הראשונים מתלבטים כאן, הדבר מתחיל כבר בתוספות ואחריהם בשאר הראשונים, ובעצם תורף הספק כאן הוא, האם במצב כזה של מדליק בתוך של חברו, אנחנו בעצם דנים אותו כאדם המזיק לכל דבר ועניין? ואם הוא אדם המזיק, נצטרך לטעון כלפיו את אותה טענה שמחדש רבא, מה ראית שהזקת? כלומר, גם אם אתה חשבת שזה רק סעורים, אבל למה הלכת לשרוף את זה בידיים? למה הלכת להדליק בתוך שלך? בתוך של חברך, סליחה, ואם עשית דבר כזה, אתה חייב על הכל. או שמה, גם מי שמדליק בתוך של חברו, הוא עדיין לא אדם המזיק. הוא לא שרף להדיה את הגדי של חברו. אלא מה שקרה במציאות הזאת של מדליק בשל חברו, כשמדליקים מדורה בחצר זה לא נעים, זה עושה ריח רע, צריך להוריד את הכביסה לפני כן. אז הוא רצה לוותר על אותו ריח רע של הדליקה בחצר. ולכן הוא הלך והדליק אצל חברו. כלומר, הוא לא הלך לשרוף לחבר שלו את הבית, אלא הוא פשוט הדליק בשל חברו ולא בתוך שלו. ואז גם אם נאמר שאישו משום חיציו, כמו שדיברנו אתמול, סוף כל סוף מדובר על נזקי אש, לא בהכרח על אדם המזיק. ואז, באמת לא בטוח שאפשר לטעון כלפיו, מה ראית שהזקת? שוב, במקרה של רבא, היא הזיקה את הדינר זהב בידיים, ולכן אתה אומר לה, אדם המזיק. גם אם אדם המזיק חשב שזה של כסף, בסוף זה היה של זהב, אז הוא צריך לשלם את הכל, כי אדם המזיק חייב לעולם. אבל לפחות ביחס למקרה הקודם בברייתא, כאשר אדם נותן רשות לחברו, או במקרים שלנו, ואפילו מדליק בתוך של חברו, עדיין לא בטוח שאפשר לומר שהוא אדם המזיק. אז שוב, ביחס למקרה הקודם בברייתא, כאשר ראובן נתן רשות לשמעון להניח גדיש בתוך החצר שלו, רשי כאן לפנינו מדגיש שזה ודאי לא אדם המזיק. רשי כאן, תפסה מחבט, כותב בפירוש, דמבעיר לא מזיק בידיים הוא, אלא פושע, כי דכתיב כי תצא אש מעצמה. ושימו לב, רשי מצטט שוב את הפסוק שעומד במוקד כל הדיון, כי תצא אש מעצמה. וראינו כבר כל הזמן שזו ההתלבטות בפסוק הזה בפרשת משפטים. האם כי תצא אש, אש יוצאת מעצמה ואז היסוד המחייב הוא נזקי ממון, או הסיפה של אותו פסוק שעליהם ישלם המבעיר את הבערה, שזה כבר קרוב יותר למזיק בידיים. אז שוב, בראשונים יש כאן עריכות רבה על הנקודה הזאת, אין מחלוקת לגבי אם קיבלתי שמירה על סעורים, אני חייב רק על סעורים. המחלוקת היא מה קורה כאשר הדליק בתוך של חברו. האם אז חייב לשלם את מלוא הסכום מכוח טענת מי הווה לך גבי דאז כתה, כמו שטוען רבא כלפי אותו דינר זהב של אישה, או שגם המדליק בתוך של חברו הוא עדיין לא אדם המזיק. ומכאן לסוגיה חדשה, מעניין לעניין, קצת באותו העניין. אמר רב, שמית מילתה לרבי יהודה, ולא ידע לה מה היא. מרבה רבא ואומר, פעם שמעתי שיעור כללי על רבי יהודה, כנראה רבי יהודה שלנו, שאומר שטמון באש חייב, אבל אומר רמה, לא זוכר בדיוק מה אמרו בשיעור, לא זוכר מה בדיוק היה החידוש. אמר שמואל, ולא ידע אבא מה ישמיע להם, מה כבוד הרב, אתה לא זוכר על מה דובר? החידוש היה של רבי יהודה, דמחייב על נזקי תמון באש, עשו תקנת נגזל באישו. תקנת נגזל, משמעותה במסכת שבועות, כאשר ראובן גזל משהו משמעון, ועכשיו יש מחלוקת, אין מחלוקת על זה שראובן גזל, אבל יש מחלוקת כמה הוא גזל, כמה הוא צריך להשיב. אז עשו חכמים תקנה שהנגזל יכול להישבע, הוא גזל ממני שווי 100, שווי 1,000, שווי 10,000, הנגזל, הנפגע, נשבע כמה לקחו ממנו, ומקבל את הכל. זאת תקנת חכמים, זאת תקנת נגזל. בא שמואל ואומר, זה היה החידוש, הרי רבי יהודה מחייב על תמון באש, ולכן לדעת רבי יהודה עשו תקנת נגזל. כלומר, יכול לבוא עכשיו בעל השדה, בעל הגדיש, ולומר, בתוך הגדיש היה מעדר, והיו עוד כלי עבודה, כאלה ואחרים, והשווי שלהם, סך הכל, כתוב תודה, נדון ידן וכו', עולה לסך מסוים, ונשבע כמה זה, וזה מה שהוא מקבל. זאת תקנת נגזל גם בנזקי אש. עכשיו, חשוב לשים לב, ששמואל אומר את הדברים כקביעה, לא כשאלה. כמו שהתוספות כאן מאירים, אמנם אין הלכה כרבי יהודה, כי אנחנו פוסקים כדעת החכמים שיש פטור של תמון באש, אבל החידוש כאן משמעותי גם לדעת החכמים, וזה בגלל שגם לדעת החכמים מחייבים לשלם לפחות במי שהדליק את הבירה, בסיפה של משנתנו, שמשלם את כל מה שבתוכה. ולכן גם לדעת החכמים צריך להגיע למסקנה שעשו בזה תקנת נגזל. ובאמת כך מפורש ברמב״ם, פרק י' מהלכות נזקי ממון, כותב הרמב״ם, המדליק את הבירה של חברו, משלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח כל כליהם וכל חפציהם בבתים, וכל שיתעון בעל הבית, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ ונותן, ושבועה זו מדברי סופרים כמו שהתבאר. וזו אם כן תקנת נגזל, שלדעת הרמב״ם קיימת גם בנזקי האש, הרמב״ם מוסיף לאור המשך הסוגיה שלנו שנראה מיד, וכותב שם הרמב״ם, ובלבד שיתעון, כלומר שהניזק, זה שנשרפה הבירה שלו, ובלבד שיתעון דברים שהוא עמוד בהם, או שהוא עמוד להיות אותן דברים שטען לפיקדון אצלו. כלומר, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע, בבית שלי שנשרף, הייתה מזוודה עם מיליון דולר. נו באמת, יש לך מזוודה עם מיליון דולר, אתה השלפר. מאיפה יש לך דבר כזה? ולכן הוא יכול להישבע על כל דבר, ובלבד שזה משהו שאנחנו עומדים, שאכן יכול להיות שהיה לו בבית. רק, אגב, אני מזכיר שעוד לפני כן בהלכות נזקי ממון, כבר בפרק ז', הרמב״ם לוקח את ההלכה הזאת שבסוגיה שלנו, ואומר שזו הלכה עקרונית, זה לא דין נקודתי באש, אלא זו הלכה כללית. כותב הרמב״ם, כל המזיק ממון חברו, ואינו יודע מה הזיק, הרי הניזק נשבע בתקנת חכמים ונותן כמו הנגזל, והוא שיתון דברים שהוא עמוד בהם. והמגיד משנה שם באמת מציין שהמקור הוא הסוגיה שלה. ולכן סוף דבר, הפשיטות הזאת בדעת רבי יהודה, שעשו תקנת נגזל באישו, משמעותית גם לדידן להלכה, ואפילו לא רק בנזקי האש. אלא בכל נזקי ממון כולם, שאם ברור שהיה נזק, אלא שיש מחלוקת מה גובה הנזק, אזי הניזק יכול להישבע וליטול. ושוב מעניין לעניין, בא ימימר, עשו תקנת נגזל במסור או לא. המוסר, או מויסר, כמו שיש שאומרים, מי שמוסר לשלטונות את ממון חברו, עושה מעשה מאוד מאוד חמור. קשה להפריז בחומרה שחזל ייחסו לעניין הזה, שמישהו בא ומוסר את חברו לשלטונות. אף על פי כן, למרות החומרה הרבה שבדברים האלה, יש לדון בחיוב הממוני. כלומר, בשאלה, האם מי שעשה כדבר החמור הזה, האם הוא נחשב כמזיק ואפשר לתבוע ממנו, או לא? וזה בדיוק הדיון כאן. ובכן, ראובן מסר את ממונו של שמעון לשלטונות, ועכשיו שמעון בא לתבוע את ראובן בבית דין, האם עכשיו יכול שמעון להישבע כמה כסף הוא הפסיד? וליטול, כמו תקנת נגזל, כמו תקנת תמון באש ותקנת נזיקין כפי שראים. אומרת הגמרא, עד שאתה שואל אם עשו תקנת נגזל, תשאל האם בכלל אפשר לחייב חיוב ממון במצב כזה של מויסר. אומרת הגמרא, אליבא דמאן דאמר לא דיינינא דינא דגרמי, לא תיבא אלך, דמסירות נמי לא דיינינא. אלא כי תיבא אלך, כמו כל הספק מתעורר, רק אליבא דמאן דאמר שדיינינא דינא דגרמי. ואז צריך לשאול, האם עשו תקנת נגזל במסור דמשתבא ושקיל או לא, ובאמת הדבר עולה בתיקו. כלומר, מי שמסר את ממון חברו לשלטונות, אכן הזיק לו, אבל הזיק באופן עקיף. הוא לא שבר שום דבר, הוא לא שרף שום דבר. הוא גרם בעקיפין לזה שחברו הפסיד כסף. האם זה שגרמתי בעקיפין שפלוני הפסיד כסף, על זה אפשר לחייב? לא בטוח. אז תלוי בשאלה אם דנינא דינא דגרמי או לא. אז אם באמת לא דנינא דינא דגרמי, אין כאן שום חיוב. אם תאמר שיש דינא דגרמי, אז יש להתלבט האם באמת יכול עכשיו לבוא הנמסר ולהישבע כמה כסף הוא הפסיד וליטול, והגמרא באמת נשארת בתיקו. אז בשולי הדיון הקצר הזה שתי הערות. הערה ראשונה, ברור שמי שמסר ממון של חברו הזיק, אלא שהנזק הזה הוא נזק בעקיפי, נזק שהגמרא מגדירה אותו כדינא דגרמי. וכבר בתחילת הפרק שלנו הזכרנו את קונטרס דינא דגרמי המפורסם של הרמב"ן, והשיטה העקרונית של הרמב"ן בקונטרס היא שיש הבדל מהותי בין גרמה לגרמי. כשהחז"ל אומרים גרמה, הכוונה נזק עקיף, וגרמה בנזיקין באמת פטור, בעוד שכאשר חז"ל אומרים דינא דגרמי, הכוונה נזק יותר ישיר. הוא לא ממש כמו לשבור חלון במו ידיך, אבל זה יותר ישיר, יותר מפורש מאשר גרמה. והתוספות לא מקבלים את הגישה הזאת, או יותר דיוק כל קונטרס דינא דגרמי בא להוציא מדעת התוספות. ולדעת התוספות אין באמת הבדל מהותי, גרמה, גרמי, זה אותו דבר. כל החילוק בין דינא דגרמי לגרמה, פירושו של דבר שבאמת על נזקים עקיפים אין חיוב, כי גרמה בנזיקין פטור, אבל חכמים במצבים מסוימים מצאו לנכון לקנוס את מי שהזיק לחבר שלו בנזק עקיף. ודינא דגרמי זה אומר, נכון, הזקת בנזק עקיף ומעיקר הדין גרמה בנזיקין פטור, אבל בגלל שנהגת בחוסר יושר, בגלל שזה דבר שעלול לקרות והוא קורה לפעמים, אנחנו נחייב אותך לשלם על הגרמה הזאת. ובפשטות, הסוגיה שלנו היא לכאורה הוכחה יותר טובה דווקא לדעת התוספות. משום שדי ברור שמסירה היא נזק עקיף מאוד, אי אפשר לראות מסירה כנזק ישיר. ולכן הצד להחשיב מויסר בתור דינא דגרמי, זה כנראה רק מצד החומרה הרבה שבדבר, והצורך לקנוס ולהעניש את מי שנהג באופן הזה. אז זו הערה אחת. הערה שנייה, כפי שניתן לראות, הגמרא נשארת בתיקו. הגמרא אומרת, אם באמת דיינינא דינא דגרמי, אז יש להתלבט האם עשו כאן תקנת נגזל, האם הנמסר יכול להישבע כמה הוא הפסיד וליטול, והגמרא נשארת בתיקו. מאוד מעניין, זה רק ידיעות נכבדות. התוספות כאן מזכירים דעתו של רב היי גאון, שאומר שבמקום שבו הגמרא אומרת תיקו, הפסק הוא יחלוקו. עכשיו התוספות דוחים לגמרי את הדברים שלו, אומרים מה פתאום, אם הגמרא נשארה בתיקו בספק, אז המוציא מחברו עליו הראיה. אבל דעת רבי גאון שלו, שכאשר יש ספקא דדינא, כאשר הגמרא נשארת בתיקו, אז הספק הוא ספק כל כך עמוק, וממילא הדין הוא יחלוקו. אז כמו שאמרתי, ידיעות נכבדות, להכיר שיש חידוש כזה של רבי גאון, התוספות כאן עודנים, האם הייתה עדות על המסירה או לא, האם המוסר בעצמו מודה שהוא עבר עבירה או לא, אז לא ניכנס לכל החשבון של התוספות, רק חשוב היה לי להעיר באלף, על הדעה הייחודית הזאת של רבי גאון, מה צריך לעשות במצב של תיקו. וממשיכה הגמרא, חוזרת קצת לנושא שלנו, מספרת סיפור אולי קצת לא נעים. אומרת הגמרא, ההוא גברה, דבטש בכספת דחברי ושדיי בנהר. ראובן התרגז מאוד על שמעון, ממש כעס, לא הצליח לשלוט בכעס, נכנס לבית של שמעון, מוצא שם איזה ארגז, לוקח את הארגז וזורק אותו לנהר. מרוב כעס, מרוב מריבה שבין שניהם, כמו שאמרתי, לא כל כך נעים. טוב, ראובן כמובן רוצה לחזור בתשובה, מגיע בהכנעה לבית דין, וכולם מבינים שהוא אדם המזיק. לקחת ארגז, מלא בחפצים, השלחת אותו לנהר, אתה צריך עכשיו לפצות על הנזק, אתה צריך לשלם. אתה מראה, מגיע בעל הארגז, ואומר, אחי ואחי, אבל היא בגבה, כלומר, בא ומספר, לא תאמינו, לא תאמינו, בארגז הזה היו אוצרות, מרגליות, יעלומים, הארגז הזה שווה מיליונים, ואת הארגז הזה, הוא זרק לי לנהר. אז האם עכשיו המזיק צריך לשלם את כל מה שהניזק מספר שהיה בתוך הארגז? יתיב רב אשי וכמעיין בי, כי היי גבנה מהי, רב אשי באו לדין תורה, ורב אשי מתלבט. האם באמת מאמינים לניזק? אמר לרבינה לרבה חברי דרבה, ואמר לרבה חברי דרבה לרבה אשי, לאו היינו מתניתין, לכאורה זה מפורש במשנתנו דתנן, ומודים חכמים לרבי יהודה, במדליק את הבירה, שמשלם כל מה שבתוכו, שכן דרך בני אדם להניח בבתיים. כלומר, זה בדיוק המצבים שלנו, של תמון. בא הניזק ואומר, תקשיבו, בתוך מה שהוא שרף לי, היה הרבה מאוד דברים. היו אוצרות חשובים ואוצרות יקרים, ואותו אדם שרף לי את כל הדברים הללו. אז האם במצב כזה, לכאורה באמת, אם דרך בני אדם להניח בבתים, כלומר אם באמת האמירה היא שיש כאן משהו שאפשר היה לחייב עליו, משהו שהאדם אכן אמור היה להניח בתוך אותו בית, אזי במצב כזה, באמת, הוא נאמן, הוא באמת יצטרך לשלם את הכל, ולכן גם כאן, במקרה של הארגז, גם כאן במקרה של הארגז, הוא באמת יצטרך לשלם את כל מה שפלוני טוען. אמר לי, משיב רב אשי לרבך הברידי רבה, ואומר לו, אידה קעתיים זוזי החינמי. כלומר, אם באמת היה בעל הארגז הניזק, אומר, תקשיב, בארגז הזה היה כסף, הדבר הזה היה באמת כספת. אז פה אתה צודק, החינמי, כי כן דרך בני אדם להניח בבתים. הכה, או הכה במאי עסקינן, דקעתיים מרגנית המאי. כלומר, הוא בא וטוען, לא שהיה שם משהו נורמטיבי, משהו מקובל, שהיה שם קצת כסף, לא. הוא בא ואומר, היו שם מרגליות יקרות. במצב כזה, אם אתה מאמין לו, והספק הוא ממנחי אין שמרגנית בחשפת, האם יהלומים יקרים, אדם יניח באיזה ארגז בבית, או שיהלומים כאלה, הוא בטח ישמור באיזה בנק בשוויץ, אבל לא בתוך הבית. כלומר, ברור שאדם יכול לטעון טענה סבירה, יכול לטעון טענה הגיונית, אבל מה קורה אם הוא טוען טענה לא סבירה ולא הגיונית? האם גם אז אתה מחייב אותו לשלם? ושוב נשארת הגמרא בתיקו. אלא שבהמשך לסוגיה שכבר הזכרתי מקודם, סוגיה של אותו אדם שהפקיד דינר זהב, הוא באה אישה והרסה את דינר הזהב והפסידה אותו במו ידיה, בהמשך לאותו דיון מצאנו כאן מחלוקת מרתקת בין התוספות לבין הרשב"א. התוספות כאן חידוש גדול. מבינים שאם באמת אין דרכם של אנשים להניח מרגליות יקרות באותו ארגז, באותה קופסה, המזיק באמת פתור. כותבים תוספות, ממנחי אין שמרגניתה בחשפתה או לא, אפילו יש עדים שהיה בו מרגניתה מבעי אלי. ושמה לא יבעי אלי לעסוקי הדעת, אלי היי. וכאמור, אין ספק שזה חידוש עצום, שהרי כאן אותו אדם הזיק במו ידיו, הוא זרק את הארגז לתוך הנהר, ובכל זאת הוא בא וטוען, כן, אבל לא העליתי בדעתי שבארגז הזה יש דברים כל כך יקרים. מה זה משנה מה העלית בדעתך? נכנסת לבית של פלוני, לקחת ארגז, זרקת אותו לים. עכשיו אתה אדם המזיק, תשלם על מלוא הנזק. עכשיו, התוספות בעצמם מהירים, כאמור, שזה סותר את הסוגיה שראינו מקודם. זה סוגיה לגבי אותה אישה שהזיקה דינר זהב. וממשיכים תוספות ואומרים, ולא אמרינן מי הווה לגבי דאזקי. כמו שטענו כלפי אותה אישה, למה הזקת בידיים? ואם הזקת בידיים, את חייבת את מלוא הסכום. כיוון דלא רגילי אינשי לאנוחי כלל, ולא דמי לדינר זהב דלאל, שאז עוד היה לאיזשהו צד לעלות על דעתה, שהוא אומר לה זה דינר כסף, אבל בעצם זה דינר זהב. כאן זה באמת דבר נפלא מאוד, שאדם ישים מרגליות בתוך ארגז, ולכן יכול המזיק, למרות שברור לנו שהדברים אמת, ברור לנו יש עדים שהיו שם מרגליות, אף על פי כן המזיק פטור, כך התוספות. והרשב"א ממען בתוקף לקבל את דברי התוספות. הוא כותב שהדברים אינם מחוברים. ולכן מסיים הרשב"א את דבריו ואומר, ומכל מקום, איקה עדים דהווה מרגנית המנחה בגבה, משלם. דלא דמי למדליק בתוך של חברו דלא עד לקדיש בידיים. אבל הכה דאפסדה בידיים חייב בכל מי דאפסדה. דאמר לי, מה יתלך גבי דאפסדתי? כדאמרינן בנותן דינר זהב לאישה. והרשב"א כאן משלים את הדיון שהזכרנו מקודם. כמו אומר הרשב"א, אני מוכן לשמוע שזה שמדליק בתוך של חברו הוא לא לגמרי אדם המזיק. ולכן לא בטוח שהוא חייב את מלוא הנזק. ולמשל על תמון יכול להיות שהוא פטור. אבל זה לגבי מדליק בתוך של חברו, כי הוא לא לגמרי מזיק בידיים. במקום שבו אותה אישה הפסידה את הדינר זהב, או במקרה שלנו כשבא מישהו וזרק את הארגז לתוך הנהר, אז הוא אדם המזיק לכל דבר ועניין. ואי אפשר לשמוע שום טענת פטור שתפתור אותו מהחיוב שלו. אז המהדיר של מוסד הרב קוק כאן על הרשב"א מביא דיון אחרונים גדול לנסות ליישב את דברי התוספות, ואולי בעומק העניין הדבר קשור להשקפה העקרונית של בעלי התוספות, שבניגוד לרמב"ן שהבין שאדם מועד לעולם בכל מצב, ללא תנאי, ללא סייג, הרי שהתוספות סבורים שבכל זאת ייתכנו שיקולים שונים של פטור גם לגבי אדם המזיק. כמו גם במקרה שלנו, כשהוא אומר לא יכולתי להעלות בדעתי, זה באמת היה משהו ש... לא יכולתי לשער בכלל. אני מודה שהזקתי בידיים, לא העליתי על קצת דעתי שמה שאני מזיק בידיים זה ארגז שמלא במרגליות. ומכוח הדבר הזה חוזרת הגמרא לנידון שלנו, אמר לי רב יימר לרב אשי, תאין קסה דחספה בבירה מאי. אמרנו במשנה שגם חכמים מודים שמי שהדליק את הבירה חייב לשלם את כל מה שבתוכה. נו, אז מה קורה אם בא הניזק ואומר, תקשיב, בתוך אותה בירה היה כוס כסף יקרה שווה המון המון, יש לה מחיר עצום. האם גם אז המדליק יצטרך לשלם? אמר לה, היא חזינה. אי איניש עמיד הוא דאית לי קסה דקספה. אם באמת הניזק, זה שהבירה שלו נשרפה, באמת יכול להיות שהשם קסה דחספה. אינמי איניש מהם נאו דמף כדי אינשי גבי. גם אם הוא עצמו לא עשיר, אבל הוא אדם נאמן שאנשים עשירים מפקידים אצלו כלים יקרי ערך. במצבים האלה אין הכי נמי משתבא ושקיל. עשו תקנת נגזל באישו, כמו שראינו מקודם. והיא לא, לאו כל כמיני. אז כמו שכבר ציטטתי מקודם, הרמב״ם, שאר הראשונים לומדים מזה, שהשיקול הזה של דרך בני אדם להניח בבתים, באמת הוא שיקול משמעותי. ולכן, אם מדובר על משהו, על טענה מאוד מאוד לא סבירה, לא יכול להיות שאותו אדם יחזיק בתוך הבית כוס של כסף, אין הכי נמי, המזיק פתור. אבל שוב, כאשר מדובר על נזקי אש, אפשר בהחלט להבין את זה שהכל כפוף לנסיבות. ולא עשו תקנת נגזל שמחייב, שמאפשרת לו להישבע על כל דבר. שוב, כאשר מדובר על אדם המזיק, זה כבר חידוש הרבה יותר גדול מתורתם של בעלי התוספות, כפי שהסברנו מקודם. הגמרא מסיימת בעוד שאלה אחת, שבעצם לא קשורה בכלל לדיון שלנו, אולי יש בה רק קצת פתיח לסוגיות גניבה, שאותן בעזרת השם נתחיל ללמוד מחר בפרק הבא, ולשאלה איזה עבירה בתחום הזה של גניבה וגזל אדם עובר כדי להיפסל מעדות. זה כנראה נזכר כאן רק אגב הספקות והשאלות שמעוררים בפני רב אשי. אמר לי רב עדה ברי דרב אביה לרב אשי, מה בין גזלן לחמסן? לא, לכאורה אותו דבר, גזלן, חמסן, אנשים שנוטלים ממון שלא שלהם, ובכל זאת אומר לו רב אשי, אמר די, חמסן יאהב דמי, גזלן לא יאהב דמי. כלומר, גזלן כיפשו אותו, לוקח חפץ, בכוח, לא משלם. חמסן לוקח כסף ממישהו, אבל מוכן לשלם לו עליו. אמר לי, יא יבדמי, אם אמרת שחמסן נותן כסף, אז חמסן קרית לי. והאמר אבונה, תלוע וזבין, זביני זביני. כלומר, אם באמת אדם קפה את חברו לשלם, למכור לו חפץ, סוף כל סוף, אם הוא נתרצה למכור, אז המחר קיים. המחר חל. ולכן, הגם שהוא לחץ עליו למכור, אבל אם הוא שילם לו כסף, אז זה בכלל לא חמסנות. אומרת הגמרא לא קשיא, הדה אמר רוצה אני, הדה לא אמר רוצה אני. כלומר, אם הוא לא אמר רוצה אני, אז הוא חמסה, ואף על פי שנתת לו כסף, אם הוא לא נתרצה לדבר, זה בעצם סוג מסוים של גזל. התוספות כאן דנים באיסור לא תחמוד, בסוגיה בשניים אוכזין על הנושא הזה, שלכאורה אם ממש כפית, או כפית עד שיאמר רוצה אני את חברך לתת לך חפץ משלו, אז לכאורה יש פה בעיה של לא תחמוד, והשאלה אם במצב כזה נפסלים או לא נפסלים לעדות, זו הסוגיה שם בשניים אוכזין, אבל סוף סוף אם הוא לא אמר רוצה אני, אז ודאי שיש כאן דין של חמסה. ומכאן למשנה האחרונה בפרק, דף סמך ב' עמוד ב', אומרת המשנה, גט שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב. הרמב״ם מבין שהחיוב כאן הוא כאדם המזיק, כלומר נתת מכה חזקה עם הפטיש, משהו אף מכוחך, זה אדם המזיק. התוספות גם לאל בדף סמך, גם בבבא בתרא, מבינים שלא, שמדובר על חלק מנזקי האש, כלומר אדם נפח נתן מכה עם הפטיש, אבל גם הרוח הוליכה את אותו גץ, ולכן בעצם עוסקים כאן בנזקי האש ולא באדם המזיק, ככה תוספות, ככה או ככה ודאי שחייב. ועוד אומרת המשנה, גמל שהיה טעון פשטן, ועבר ברשות הרבים, ונכנס פשטנו לתוך החנות, ודלקו בנרו של חנווני והדליק את הבירה, בא לגמל חייב. אז דיברנו בהרחבה, הפרק השני, לא נחזור על זה עכשיו, על יסוד החיוב במצב כזה, בעצם מדובר על סוג של נזק צרורות, דיברנו אז על צרורות דקלב, צרורות דגמל, אבל סוף כל סוף בא לגמל חייב, כי בעצם הגמל שלו בא ולקח את האש מתוך החנות והדליק את כל הבירה כולה. שוב, הגמרא שם בפרק שני, הגמרא לא חוזרת על זה כאן, התלבטה האם בעמדה או לא עמדה, סכסכה או לא סכסכה, כלומר האם באמת זה מעשה ישיר של הגמל, ואז זה מוגדר אולי כרגל או כצרורות או כקרן, כאמור כל זה הדיון בפרק השני. אם הניח חנווני נרו מבחוץ, אז החנווני חייב, כי הוא בעצם הבעיר אש ברשות הרבים שלא בהשגחה, ולכן הוא זה שאשם. רבי יהודה מחדש ואומר, שאם מדובר על נר חנוכה, הרי שהוא פטור. והדיון בגמרא, כאמור, לא חוזר ליסודות בדיני האש, אלא מתמקד רק בחידוש הזה של רבי יהודה לגבי נר חנוכה. ואומרת הגמרא, אמר רבינה משמד רבה, שמע מינה מדי רבי יהודה, נר חנוכה, מצווה להניחה בתוך 10 טפחים. דיס על כדעתך למעלה מעשרה, אם אפשר היה להניח נר חנוכה יותר גבוה מעשרה טפחים. אמי אמר רבי יהודה שנר חנוכה פטור, לימלא, כלומר שיאמר בעל הגמל לבעל הנר, אבל ללענוך למעלה מגמל ורוחבו. אתה יכול לקיים את המצווה למאדרין מן המאדרין, כנהוג בנר חנוכה, אבל תניח את הנר קצת יותר גבוה, וככה הגמל לא יתקל בו. אלא לאו שמע מינה, מזה שהוא לא יכול לטעון ככה, מצווה להניחה בתוך 10. ולכן לבעל הנר אין ברירה אחרת אלא להניח אותו בתוך 10 טפחים, וממילא לדעת רבי יהודה בעל הנר פטור ובעל הגמל חייב, כי היית צריך להיזהר מן הנר. כך מציעה הגמרא לדייק. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אמרי לא, לעולם אי מלאך אפילו למעלה מעשרה. באמת אפשר להניח נר חנוכה למעלה מעשרה. מה יאמר? שאם אפשר להניח למעלה מעשרה, אז באמת היא באה לך להנוחה למעלה מגמל ורוחבו? כיוון דמצווה כעסיק, כולי היי לא אטריחו הרבנן. רבי יהודה אומר, גם אם אפשר היה לקיים את המצווה באופן אחר, אבל עצם העובדה שמדליק הנר ברשות הרבים באמת מקיים מצווה, ממילא זה מטיל את האחריות על הגמל ולא על בעל הנר. הוא מסיים את הגמרא ואומרת, אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניום ממשמד רבי תנחום, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, כסוכה וכמבוי. וכמובן רש"י כאן מסביר, למה למעלה מ-20 אמה פסול? כי לא חזו לי אינשי ולא מפרסם ניסה, ואנה לפרסומי ניסה באינה. והיסוד הגדול הזה של פרסומי ניסה, בעצם קשור גם לחידוש שמחדשת הגמרא כאן בדבריו של רבי יהודה. שכן הגמרא אמרה, הנה חינם, יכול להיות שאפשר להניח נר חנוכה גם למעלה מ-10 טפחים. אגב, כך אנחנו פוסקים להלכה, שלך התחילה נר חנוכה צריך להיות גבוה מ-3 טפחים ופחות בתוך 10 טפחים, אבל זה לא לעיכוב? זה לא לעיכוב? ובאמת נשאלתי השנה באחד המקומות שהיה צריך ממש להניח נר חנוכה על הרצפה, ודאי שלהלכה אפשר להניח נר חנוכה גם ממש על הרצפה בפחות מ-3, או ודאי וודאי ביותר מ-10 טפחים. ולכן באמת הדין הזה לא לעיכוב. ובכל זאת רבי יהודה אומר, שגם אם הנחת את הנר בתוך 10 טפחים, עדיין הגמל חייב ובעל הנר פטור, בגלל שעסק במצווה. ולכן לא יטריחו חכמים. עד כמה הקביעה הזאת שמי שעוסק במצווה פטור מדיני נזיקין, עד כמה אפשר להרחיב אותה? השאלה הזאת מפורשת בירושלמי כאן על המשנה שלנו. וכך נאמר בירושלמי, משפט אחד קצר, תנה רבי יודן בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות, והחכמים אומרים בין כך ובין כך חייב, אומר הירושלמי, כגון אלו שהן עושים סוכות בפתחי חנויותיהם בחג, מפני שהוא רשות, הוא בא אחר והוזק בהן, חייב. כלומר, אומר הירושלמי, לא מדובר על יסוד כללי, שכל מי שעוסק במצווה פטור מנזיקין. מה פתאום? את זה אי אפשר לומר. דווקא בנר חנוכה, בניגוד למשל למי שיבנה סוכה ברשות הרבים, והסוכה הזאת עכשיו תהפוך להיות איזשהו סוג של בור ומכשול, ולכן הוא יצטרך לשלם, דווקא בנר חנוכה אמרו שפטור, אז למה? מסביר הרשב"א, הרשב"א כאן מצטט את הירושלמי ומסביר, אלא כי כאמר רבי יהודה בנר חנוכה, שהוא מצווה להניחה על פתח ביתו משום פרסומי ניסה. כלומר, דווקא בנר חנוכה, שכל מקומו וכל עניינו ברשות הרבים, אז אמר רבי יהודה שיות שאתה עוסק במצווה, ממילא אתה פטור מן הנזק. אבל סוכה? סוכה אתה יכול להקים גם בתוך החצר, סוכה לא חייבים להקים ברשות הרבים. ולכן, בדבר שלא קשור במהותו לרשות הרבים, אין באמת פטור מדיני נזיקין, כך מסביר הרשב"א דברי הירושלמי. אז ההלכה אמנם לא נפסקה כרבי יהודה, אלא כחכמים, שאפילו בנר חנוכה אכן ואני חייב, משום שהיה צריך לשמור על הנר שלו. אבל התפיסה העקרונית, שאומרת שנר חנוכה הוא בדווקא בתוך 10 טפחים, לא למעלה מ-10 בשמי שמיים, למטה מ-10, בתוך העולם הזה, בתוך רשות הרבים, ודווקא שם מאיר אור החנוכה. אז בדיני נזיקין זה באמת לא אילה לפתור, כי הלכה כחכמים ולא כרבי יהודה, אבל ודאי שהתפיסה העקרונית של נר חנוכה במקומה עומדת. אז אנחנו כבר ממש כמעט חודש לאחר חנוכה, אבל בעזרת השם, האור הזה שיורד למטה מ-10, האור שנוכח ברשות הרבים בדווקא, באפרהסיה של החיים שלנו, האור הזה בעזרת השם, גם אחרי חודש, עוד מוסיף ועוד ימשיך בעזרת השם, ללכת וללוות את כולנו. הדרן הלך הכונס, ערב טוב לכולם.